גם שאלה אסטרטגית. נכון, כן. שבות רחל. איפה התחיל יישוב שבות רחל? פה או איפה שהרב רונן גר? אז אתם בעניינים? אבל כאילו אם הייתי, לא, אם הייתי שואל את עצמי, אז זה כאילו יותר זה, והתחילו פה, לא יודע למה. אז בשבת הראשונה שהקימו את היישוב, אבא ועוד כמה אנשים, ככה, היה קידוש, אבא גם היה בבני עקיבא, קומונה, מדריך, וזה, הגיעו החבר'ה זה, ועד אמא שלי אומרת, מאמי, מתחילים צעירים, אנחנו צריכים לנסוע, אז אבא אמר, בסדר, נגמור את הפעילות וניסע, נולדתי גם בשבת, אז אם נולדים בשבת, אז מתי הברית? אחלה. אז שבת אחרי שבוע, באמת, זה היה זמן קיץ, זמן חורף, סליחה, עם חורף וקר, זה היה בכסלב, ככה אבא אמר, הברית הראשונה של הבן הבכור, של הנכד הראשון, אני לראשון גם? כן, אחלה, ראשון, בשבת שנייה ביישוב, צריכה להיות פה, למרות הכל, וזהו, ובאמת היה פה את הברית, ויש המון סיפורי מורקים מהשבת הזאת. את הנושא של השיעור בחרתי, ציפייה לישועה, התבוננות בסגולתם של ישראל. קודם כל, שם כוח לסבתא, בסדר, אמרו את זה, מן הסתם לפניי, הבנות, הדודות הנחמדות שלנו. ככה 15 שנה באופן עקבי, כל שנה מגישה את היום הזה לזכרו של אבא, ואין ראו יום העצמאות, ערב יום העצמאות, ככה זה הנושאים וזה הדיבורים, שבאמת אבא חי ורמח ושתה שלו את גאולתם של ישראל באופן אקטיבי, באופן רעיוני, מחשבתי, דיבורי, כל זה מה ש... זה מה שככה הוביל אותו והוליך אותו, כמו ש... דודה זהבית ודודה אורית אמרו מקודם, שהמילים האחרונות של אבא זה היה עם ישראל חי וקיים וינצח. אני שמעתי, כן. אני פה. לא, זה, כן, זה המילים האחרונות, כל מכתב ביומן שהייתי בבית ספר, אז הסיום של ה... כל סיום מכתב, כל מה שהוא היה כותב, הוא כותב בסוף בציפייה לגאולה שלמה, זה... אנחנו מכירים סיפורים על הרבה אנשים שהיו חותמים, עבד לעם הקודש, השפל מכל, ועוד ועוד ועוד, אבא מה שעניין אותו זה באמת גאולתם של ישראל, ואין ראוי לדבר על זה. בשבת האחרונה, אני קם בבוקר, אני אומר לאשתי, על מה אני הולך לדבר? ככה ממש כאילו קמתי לפני התפילה, וזה אמרתי, מה הנושא, מה אני אגיד? ואז אני אומר, לדבר על סגולת ישראל, על אמון בעם ישראל. כתוב, אישה טובה עושה רצון בעלה, האופן הפשוט מה זה עושה רצון בעלה, אני אומר לה, לשים פוס קפה, שינה פוס קפה, אתה אומר, פיצה. הרב גינצבורג אומר, בחסידות אומרים, אישה טובה עושה רצון בעלה, היא עושה לו את הרצון. היא מולידה בו, היא מצמיחה בו כוחות שלא היו בו, מקווה שבאמת השיעור יהיה טוב, באמת לא היה לי כיוון וככה היא נתנה. דיברנו הרבה על ציפייה לישועה לפני שנתיים, דיברנו על השלוש שנים, לא, שנתיים זה היה בזום, נכון? לא היה היום עיון, היה היום עיון בזום, אז דיברנו על זה, בעצם על הציפייה שהאדם נמצא איפה שמחשבתו נמצאת, שזה עניין עמוק וגדול בנושא הציפייה. הגמרא במסכת שבת אומרת, אמר רבא, בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה וריביה, ציפית לישוע. כלומר, אחד הדברים, יש פה כמה עקרונות, אפשר להעריך על כל דבר ודבר, אחד הדברים שמעניין את הקדוש ברוך הוא, בסדר, שהוא בא ונותן דין וחשבון לאדם, שהוא מגיע לעולם המת, זה האם ציפית לישוע. אומר הרב חרל"פ, במימרום א', בפסקה של ציפייה לישועה, יש פה איזה חלק שלא הבאתי, אומר הרב חרל"פ, הציפייה לישועה איננה רק על העתיד. כלומר, זה לא רק לצפות ולחכות מתי זה יגיע, כן, ספירת העומר או כל מיני דברים שאנחנו מחכים ומצפים אליהם, אלא גם בהווה, לצפות לכל שעה של שעה שתופיע בגאולה. בסדר? ציפייה לישועה זה... הבנה היא התבוננות שכל רגע ורגע ישועה יכולה להגיע. ואומר הרב חרל"פ, ואני חוזר לדף שלנו, לזאת, גם זה בכלל הציפייה לישועה להכיר ולהאמין כי ראויים הם ישראל להיגאל בכל שעה ושעה. כלומר, אני לא יכול להגיד, אני לא יכול להגיד שאני מצפה לישוע ואני מאמין שהישוע תגיע, אם אני לא מאמין שעם ישראל במצב הנתון, עם כל המורכבות וכל, וכל הסיבוכים והדברים שאנחנו לא מבינים מה קורים, מה פשרם, אם אני לא מאמין שלמרות זה, הישוע יכולה להגיע, אז הציפייה היא חסרה והיא לא, היא לא מלאה. שאף אם רבים הם הליקויים מצד החוץ, מצד החוץ אנחנו רואים שאיך אפשר שהגאולה תגיע באופן שלם, תאורים ונקיים הם מצד הפנים, מצד הפנים. כי דברי התיקוני זוהר, הדר הדיקבא דמשיך התו מלגב וביש מלבר. כלומר, שמבפנים הכל טוב והכל טהור, אבל בחוץ יש לנו קליפות, יש דברים שלא מופיעים כמו שצריך. שאם לא מכירים בזה, אי אפשר לצפות לגאולה באותה שעה, לכן יש להעמיק פשטם של ישראל, ועומק זכותם שהם רואים תמיד הגאולה. כלומר, לכן עלינו, אנחנו צריכים לבוא ולהתבונן ולהעמיק, בסגולתם של ישראל, בקדושה, בתארה, בפנימיות, ששוכנת בתוך עם ישראל, ואם אנחנו לא מעמיקים בזה, אז הציפייה לישועה שלנו היא ציפייה דלה ולא מלאה, ולא שלמה, כי אם אני לא מאמין בסגולתם של ישראל ובקדושה שטבועה בתוך עם ישראל, אני לא יכול לצפות לישועה. והרב חלב אמר, ציפייה לישועה היא צריכה להיות ציפייה שכל רגע ורגע הישועה יכולה להגיע. אנחנו נבין, אני משתדל כל שנה, בעזרת השם, לעשות סיום מסכת בהשכרה של אבא. השנה מה שסיימתי זה מסכת חגיגה. מסכת חגיגה מביאה שתי מימרות של רבי יוחנן בריש לקיש לגבי פושעי ישראל, האם הוא של גנון שולטת בהם או לא שולטת בהם. אנחנו נביא, אנחנו נגיע לזה, אנחנו נביא כמה סוגיות בין רבי יוחנן לריש לקיש, לפני ש נתחיל את הסוגיות ואת הדברים שמדברים עליהם, אז אנחנו נסתכל בבר מציאה, במפגש הראשון של רבי יוחנן בריש לקיש. ריש לקיש, אנחנו יודעים שהוא תנא, אנחנו יודעים שהוא אדם גדול, אבל ההיסטוריה שלו היא לא מזהירה. בסדר, ריש לקיש היה ראש השודדים, ולריש לקיש ולרבי יוחנן היה להם מן הסתם כמה טקלים, בסדר, הוא בא, הוא גנב, הוא פרץ, הוא... היו בדוץ, איך שאומרים. אז אומרת הגמרא, בבבא מציעא, יום אחד, אבי כסחי רבי יוחנן בירדן. רבי יוחנן עשה שחייה, שחה בירדן. חזה לריש לקיש, הוא ראה את ריש לקיש שהוא מתקרב, ושב לירדן אבטרי. הוא ראה שריש לקיש קופץ מעל הנהר אחריו. אמר לך אלך לאורי. רבי יוחנן אומר לריש לקיש, חלך לאורייתא. רבי יוחנן רואה את ראש השודדים, רואה אותו שעושה קפיצה מעל הירדן ומדלג על הכל, ואומר רבי יוחנן לריש לקיש, חלך לאורייתא. כלומר, הכוח שלך הוא כוח שהוא מתאים, למה? לתורה. ריש לקיש לא הפרייר, אמר לה, שופך לנשים, היופי שלך לא מתאים אלא למה? לאישה, לך תתחתן. אמר רבי יוחנן זרם איתו ואומר לו, אי אדק בך, כלומר אם תחזור בך, אני אתן לך את אחותי, ותוכל להתחתן איתה, והיא לא פחות יפה ממני. כלומר, אנחנו רואים, רבי יוחנן, יש לקיש שתי קצוות, מילה אחת של רבי יוחנן, לריש לקיש שלך לאורייתא, ריש לקיש בא ועושה מהפך, עושה מהפך מקצה לקצה, מלהיות ראש השולדים, להיות ראש בית המדרש. ושלמדו את מסכת חגיגה, את הסוגיות, את האגדתות בבית המדרש, אז רבי אבאו, במקור אחד לפני רבי אבאו ורבי לאזר באים ואומרים, תדעו לכם, חכמי ישראל אין אור של גיהנום שולטת בהם, כלומר, אדם שהוא דבק בתורה והוא לומד תורה, בצורה שהוא תלמיד חכם שהתורה נתבעת בו, אז אור של גיהנום לא שולט בו. למה? כי התורה היא מגנה עליו. ריש לקיש שומע את המשפט הזה מאחור בבית המדרש, הוא בא ודופק על השולחן, הלו, רבו ישי, גם פושע ישראל אין אור של גיהנום שומט את פן. יש להגיד שהוא יודע מה זה פושע ישראל. כן, הוא היה פושע ישראל. היה ראש השודדים. אומר יש להגיד שגם אין אור של גיהנום שומט את פושע ישראל. למה? כי אני יש להגיד שיודע שמה? שבפנימיות של עם ישראל, אולך יחבר רעייתי, הוא מומן בה. בפנימיות של עם ישראל יש קדושה שאנחנו לא רואים אותה. ולכן יש להגיש בא ואומר, לא, לא רק אין אור של גיהנום שולטת בחכמי ישראל, אלא גם אין אור של גיהנום שולטת בפושעי ישראל. ממשיך רבי יוחנן במסכת סוטה ואומר, ממשיך יש להגיש ואומר, יש להגיש לך, אין אדם עובר ורם כן נכנסת בו, רוח שטות. ראית בן אדם שהוא נופל, ראית ילד שלא מתנהג יפה, ראית בן אדם שעושה עבירה. למה הוא עושה עבירה? כי מה נכנסה בו? רוח שטות. אומר רבי נחמן, בליקוטי מהר"ן, ובאמת, מכאן באים, מכאן באים להבנות חד ושלום, הוא רק על ידי שאין לו דעת. ומאיפה אומר את זה רבי נחמן? מריש לקיש. יש לומר אדם, אם אדם היה מבין מה עבירה פועלת, מה עבירה עושה, הוא לא היה עובר עבירה. אומר מריש לקיש, אין אדם חוטא להם, כן נכנסת בו רוח שטות, וממילא, המבט שלי על אדם שעובר עבירה, זה על אדם שנכנס לבר רוח שטות. בסדר, פורים, אדם עושה שטויות, טוב, הוא שיקור, כאילו מה נעשה, הוא שיקור, הוא לא מבין. או כל סיטואציה אחרת, הוא לא מבין את הסיטואציה, לכן הוא הגיב כך, אין אדם עובר, אלא אם כן, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה ברוח, רוח שטות. אומר צדוק בתקנת השבים, עוד שלב, מה הכוונה אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן רוח שטות? אומר רב צעדון, והוא שאמרו דרך כלל, כל אדם מישראל, לפי שבאמת כל ישראל היא באה מהשמיים. כלומר, מעמיק יותר, למה אני אומר שאין אדם עובר עבירה על כן נכנסה רוח? כי באמת, באמת, פנימיותם של ישראל, הן מכוונות לקדוש ברוך הוא. והוא מביא פה את המשל הידוע, שישראל הם כמו הדס, שנמצא בין הקוצים, כן, שונה בין החוכים, כן, להטיב בין הבנות, כלומר, שיש את ה... יש הושנה, יש משהו... שהוא טהור, משהו שהוא יפה, שהוא מדהים, ויש חוכים, יש קוצים שבאים ומסתירים את השושנה לבוא ולהתפתח, לבוא ולהוציא את יופייה ואת גודלה. ועוד ממה של רבי יוחנן בריש לקיש, רבי יוחנן אומר, גדולה תשובה שתוכל לא תעשה שבתורה, אמר רבי יונתן, גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה, ריש לקיש אמר, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו, כזכויות, כיסחתי פה את הגמרא, אבל מה ריש לקיש אומר? בן אדם שעובר עבירה ואחר כך עושה תשובה, העבירות עצמם הן נהפכות לזכויות. ומי יכול לומר כזה דבר? אדם שמה? שלפני כן היה ראש השודדים. והוא יודע שאין אדם חוטא להם כי נכנסה ברוח שטות, וממילא לכן שהוא בא, והוא בא ומיישר על חוטיו, הוא בא וחוזר בתשובה, ממילא כל הכוחות וכל וכל הדברים שגרמו לו לעשות את העבירה, הוא בא ומנתב אותם למקום טוב, ממנה לכן העבירות עצמם נפחות לזכויות. אני רוצה שאני אלך שנייה לסיפור המרתק בין יוסף לאחים, בין יעקב ליוסף, בין יוסף לאחים. ניגענו שם שתי סוגיות ושתי תובנות עמוקות שקשורות לסוגיה שאנחנו מדברים עליה. כתוב בתורה בראשית ל"ז, אלה תולדות יעקב יוסף ב-17 שנה, היה בוא את זכר בצון, והוא נער את בני בילה ואת בני זלפה נשי אחים, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביו. זה אנחנו מכירים, יוסף הצדיק ואחיו הצדיקים, לא היה נחמד ביניהם, לא היה קשר טוב ביניהם, היה את המריבה והיה את המחלוקת. אומר רש"י, והוא נער, התורה מדגישה שמה? שיעקב היה נער, מה זה נער? שהיה עושה מעשה נערות, מתקן בשערו, ממשמש ביניו כדי שהיא נראה יפה. כלומר, אם אנחנו נסתכל על 12 השבטים, על תמונה שלהם מהשלב הזה של החיים, אנחנו נראה את כל... כל הבנים של יעקב, כולם עם שטריימל, עם פאות, עם חליפה וזה, ויוסף, איזה פריק, בסדר, הוא אומר, המדרש גם אומר על גביו, שהוא, שהוא לא הולך בתלם, לא הולך בדרכו של אביו, הוא לא נראה טוב. אומר המדרש, ולכן היה את הקצר בין האחים ליוסף, בסדר? האחים ראו שיוסף לא איתנו, הוא לא איתנו בלוז, לכן הם באו והביאו את דיבתם אל אביהם, על יעקב, על יוסף הצדיק. אומר הרב נריה בספר נר המאור, דברים נפלאים. הוסיפה התורה, שלמרות כל סיפורי הדיבה, החלומות והמתח, ישראל אהב את מי? ישראל אהב את יוסף מכל אחיו, ולא רק שהוא אהב אותו, אלא מה הוא עשה לו? ועשה לו כותו נתפסים. יעקב אבינו הבין וידע היטב את טיבו של בן הזכורים, את מעלותיו הפנימיות והכוחות הצפונים בו, והשלים את התמונה הנאה וההופעה המרשימה של השערות המסוסלות על ידי כותו נתפסים, ואמר, אם זו דרכך בני, לך בה והשלם הצלחה. והשם יצליח לך. כלומר, יעקב רואה שיוסף לא הולך כמו שאני רוצה. הוא לא כמו כל האחים, הוא לא הולך בבוקר לחדר, ובדרך הזו הוא משנן את כל המשניות בעל פה. אלא הוא מסלסל בשרו. יעקב רואה את הכוחות התמונים שנמצאים ביוסף, והוא נותן לו חיבוק, נותן לו חום, נותן לו אהבה, עושה לו כותונת פסים. שהכותונת פסים, אומר הרב נריה, היא זאת שתשלים את הפרצוף היפה של יוסף, ותעזור לו להיות יותר חתיך ויותר יפה. ועד אנחנו מכירים את הניסיון שיש ליוסף, הניסיון שיש ליוסף באמא של פוטיפר, במצרים, שם, יוסף עומד בניסיון, יוסף עומד בצומת דרכים, האם אני נופל או לא נופל? אומרת הגמרא בסוטה, באותה שעה, הפכנו דף, באותה שעה בעתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלום. כלומר, מה שעזר ליוסף להינצל בניסיון הזה, זה שהוא ראה את דיוקנו, זה כאילו, שהוא ראה את דיוקנו של אביו. מה זה אומר שראה את דיוקנו של אביו? כלומר, שאביו נראה, הוא ראה את הפרצוף של אבא שלו, ולכן מה? הוא ניצל מהחטא ולא נפל. אומר הרב נריה, מה הכוונה הוא ראה את דיוקנו של אביו? אומר הרב נריה, לא הבנו את המילים שלו, אבל אומר הרב נריה, שמה שגרם ליוסף להינצל מהחטא, זה הרגשת החום ואהבה שאבא נתן לו אז למעלה, שהוא הביא לו כותון נתפסים. אומר הרב נריה, חום ואהבה שאבא נותן לבן שלו, שאדם נותן לזולתו, זה לא רק בונה לו את האישיות, זה לא רק מפתח לו את חון עצמי ובונה לו את האישיות שתהיה טובה, אלא חום ואהבה שאבא נותן לבן שלי, נותנת לו גם יראת שמיים. היא נותנת לו גם את הכוח ואת היכולת לבוא להתמודד מול ניסיון קשה במצרים. דבר שני שאני רוצה לראות גם שקשור אל יוסף ולאחים, אורחיים מופלא, שמופיע בספר בראשית, אנחנו נמצאים בדו-שיח בין יהודה לבין יוסף, כן, יהודה חושב שיוסף הוא בעצם שליט במצרים, ולקח לו את יוסף, ויהודה התחייב לאבא שלו, ולקח את בנימין, סליחה, ויהודה התחייב שמה? שהוא יחזיר את מי? את בנימין הביתה, ויוסף אומר שלא יהיה, אני לא מוכן להחזיר את בנימין למעלה. ואז כתוב, היגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר לעבדך וכו' וכו' וכו'. כל המפרשים שואלים, למה כתוב היגש אליו יהודה? הרי יהודה היה מולו, הם היו באמצע דו-שיח. הם באמצע דו-שיח, מה שייך פה המילה ויגש אליו יהודה? יש הרבה תשובות שניתנו, האור החיים מביא כמה הסברים, והסבר אחד אומר בדרך דרש בית. אומרו ויגש אליו, הדרך אמרו זל, משלי, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כן, פסוק שאנחנו מכירים אותו, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, איך שאני אסתכל על המים, איך שאני אסתכל על המים, אני רואה את ההשתקפות שלי, אני אחייך למים, המים יחייכו בחזרה, אני אחמיץ פנים למים, המים יחמיצו לי פנים בחזרה. יהודה עומד מול יוסף, שליט מצרים, משנן לעצמו את הפסוק, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, ואומר לעצמו בפנים. ולזה נתחכם יהודה להטות לב יוסף אליו לרחמים, והקריב דעתו ברצונו אליו, לאוהבו ולחבבו, כדי שתתקרב דעתו של יוסף אליו, לקבל דבריו ופוס. כלומר, אומר יהודה, אני עכשיו נמצא בצומת, אני לא מצליח לשכנע את יוסף. מה הדבר שיעזור לי לשכנע את יוסף? לקרב דעתו ורצונו אליו, לאוהבו ולחבבו, כדי שתתקרב דעתו של יוסף אליו, לקבל דבריו ופיוס. כלומר, העמדה הנפשית שאני עומד מול אדם, המחשבות, הרצונות, הרגשות שיש לי מול מי שאני עומד אליו, אומר הרב חיים במקום אחר, משפט, הלב משכיל בנעלם. מה זה אומר הלב משכיל בנעלם? אני עומד מול מישהו, הוא לא צריך להגיד כלום. בלב שלי, אני מרגיש האם הוא מעריך אותי, האם אני מעניין אותו, האם הוא רוצה אותי או שהפוך, שונא אותי, הוא רוצה רק להשיג ממני דברים. הלב הוא מרגיש את ההרגשות שאחרים מרגישים אלינו. ואומר יהודה, אומר אור החיים, יהודה אומר, כדי שנצליח לשכנע את יוסף, אני צריך לאהבו ולחבבו, כדי שתתקרב דעתו אל יוסף, והוא יקבל דבר. הוא יקבל את פיוס. יש משנה באבות שאנחנו מכירים אותה, הלל ושמי קיבלו מהם, הלל אומר, רבה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את עבודות ומקרבן לתורה. אומר הרב צבי יהודה, אוהב את עבודות ומקרבן לתורה, והסביר, שיחות הרב להסביר, שאין הכוון אוהב את עבודות על מנת לקבל, על מנת לקרבן לתורה, אלא אוהב את עבודות מפני שהם בריאות, ותוך כך מקרבן לתורה. על ידי אהבת הבריות, אני אצליח לבוא ולקרבן לתורה. כשלמדתי בישיבת מגדל העמק, הרב גוסמן, הרב של מגדל העמק, בא והעביר לנו שיעור, והוא סיפר את הסיפור הבא. היה יהודי שהבן שלו החליט שהוא מתחתן עם גויה, מישהי שהיא לא יהודיה. האבא ניסה לשכנע אותו לנסות מפה, לנסות משם, עד התחתן איתה, אני רוצה נכדים יהודים, אני רוצה, הבן שלו אמר, אבא, החלטתי, תן לי. אבא חודש לפני החתונה, בא לאדמור מיללוב, אומר לו, תשמע רבי, הבן שלי רוצה להתחתן עם מישהי שהיא לא יהודיה, ואני לא רוצה את זה. ניסיתי הכל, שידעתי אותו, שכנעתי אותו, עשיתי לו מה שרוצה וזה, אבל הוא בשלו. אמר לו אדמור מיללוב, תביא אותו אליי. אבא בא לבן, אמר לו, אדמור מיללוב רוצה לפגוש אותך. אמר לו, אבא, אבל אמרתי לך, אני מתחתן איתה. אומר לבא, תתחתן איתה, אבל תבוא לאדמור מיללוב, מה הבעיה? אמר הבן, אין שום בעיה, אני מגיע. נכנסו ביחד, אבא יצא. אחרי חצי שעה, 20 דקות, הבן יוצא לאבא ואומר, אבא ביטלנו את החתונה. אבא נכנס לאדמור מיללוב, שואל אותו, מה היה בפנים? מה עשיתם? מה היה? אמר לו אדמור מיללוב, יצאתי איתו למרפסת, וישבנו ביחד סיגר. אז מה? אומר רבנו יונה, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, שהיה אהרון מרגיש באדם שהיה עושה עבירה בסתר, הלך אליו ומתחבר עמו, ועושה אותו אוהבו. והחותם עליה ליבו, אילו היה אהרון יודע מצפוני ליבי, כלום היה רוצה בחברתי, אלא שאני מחזיק בעיניו כאדם כשר ובעל מצוות, אך אם ידע מחשבתי הרעה, יתרחק ממני, ומתחברו לרשע כמוני היום, ויתנחם על רעתו ויערך בתשובה, וזה היה עליו גם בתועלת גדולה להפר מחשבתו הרעה. כלומר, אומר רבנו יונה, אהרון היה מתחבר, היה רואה מישהו שחוטא, או מישהו שהוא בכיוון של חטא, היה בא ומתחבר אליו, וממילא מתוך שהוא מתחבר אליו, אוהב את הבריות, ההתקרבות לתורה היא אחר כך ממילא תגיע. בסדר, כשמצליחים להתחבר אל בן אדם, מתחילים להתחבר לפנימיות שלו, זהו, הוא שלך. כן, לא צריך כלום להגיד לו, ישן איתו סיגר, מה כבר ישן איתו סיגר? התחברתי אליו, אהבתי אותו. אם האדמור מיללוב אוהב אותי, נו מה, אני אתחתן עם מישהי שהיא לא יהודיה, מה אני אעשה עבירות? אם אהרון הכהן אוהב אותי, מה אני? וזה למה? כי אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שלו. וזה כי אין אור של גלום שולטת בתלמידי חכמים. וזה כי ריש לקיש יודע לבוא ולהתבונן, לבוא ולהעמיק בסגולתם של ישראל. ואם יודעים לבוא ולהתבונן, לבוא ולהעמיק בסגולתם של ישראל, ממילא אפשר לצפות לישוע, אפשר להאמין שכן, בזמן הנתון הזה, כמו שאמר הרב, אפשר להאמין שישראל ראויים הם, כי כל החטאים זה, כמו שאמר הרב צדוק, כל החטאים זה דברים חיצוניים, זה דברים שהם לא מהותיים, הם לא עצמיים, לא עצמיים לאדם. נסיים בפסוק עם פרשת שבוע, ויאמר השם אל משה, אמור על הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בימיו. אומר רשי, רשי אומר, יש פה כפילות, כתוב אמור ואמרת. שואל רשי, למה צריך להגיד אמור ואמרת? אלא להזהיר גדולים על הקטנים, כלומר שהגדולים, האנשים הגדולים, הבוגרים, צריכים לבוא וללמד ולחנך את הקטנים, לחנך את הקטנים על המצוות ועל כל הדברים שידעו אותם. אומר הרבי בליקוטי שיחות, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים, יש להזהיר את הגדולים, הגדולים צריכים להזהיר במעשה ולהעיר מאורם על הקטנים. הרבי בשיחה הוא מסביר שיש לכל אחד, כן, אנחנו מכירים, הרבי חודר על זה הרבה, שלכל יהודי יש ניצוץ אלוקי, יש לו נשמה אלוקית והיא תמונה בתוכו, העבודה של המבוגרים, של האדם, של הגדולים, זה לבוא ולהזיר. להזיר לא מלשון תיזהר, אלא מלשון זוהר, לבוא ולהעיר ולגלות את הפנימיות שתמונה בתוך כל אחד ואחד. נסיים בסיפור קטן מאתמול ככה שאימא שלחה לי, שקשור לאבא. אתמול שלשום היה טקס של מצטיינים, בצבא יש כדבר מצטיין, יש מצטיין מח"ט, מצטיין מאוג, ויש גם מצטיין רבצ"ר, אז הרבצ"ר בחר בי, אני ברבנות. קיצור, אז אימא העלתה לסטטוס את זה שקיבלתי מצטיין. עכשיו, הגננת שלי בגן שלחה לה, הגיבה לה, שאבא היה מביא אותי לגן, אז היא אומרת לו, תגיד לי, מה אני עושה עם הקפיץ הזה? מה הקפיץ הזה? אני לא שולטת עליו. אז אבא אמר לה, הוא קפיץ, אני קפיץ. התפקיד שלנו כמחנכים זה לכוון את הקפיץ, שיקפוץ למקומות טובים ולמקומות חיובים. אז בעזרת השם, שנזכה להעמיק בסגולתם של ישראל, להעמיק בערך שלנו, גם שהמון פעמים זה מוסתר וזה מקופל ולא רואים את זה. וזהו, עוד פעם יישר כוח לסבתא, שדברים נשמת אבא, ובהצלחה לכולם.